את הארוגה שלנו עכשיו לא תהיה ארוגת אדמה בחוץ, זה גם טוב, אלא בנפש שלנו, שבעת המינים כמבטאים, שבעה או שבע תכונות. כמובן לא, אני המצאתי את זה, יש לנו מקורות קדומים יותר, מנסים לסדר את זה לפי מידות, ספירות, אני בפשט ככה, ביחד איתכם מנסה לזוז, המשמעות של שבעת המינים, איך נוטעים אותם, כמו שמגלים שהם כבר נטועים כבר קודם, בשיעות שלנו, שבעה מינים שהתברכה במרץ ישראל, זה שבעה, שבע כוחות חיים, שיכולים לעזור לנו להיות אנחנו, לעזור לנו להיות קרובים יותר לאלוקים. אז החיטה היא יותר פשוטה, אתם עוסקים בה הרבה יחסית החיטה. אז החיטה, חיטה הסבירה, אתם זוכרים כולכם את שבעת המינים. אז בחיטה, ואם מישהו תוך כדי הדברים יאכל חיטה, אז אולי זה יעזור לו. לקיים את סעודת מילה ומלכה. מה התפקיד של החיטה? החיטה היא המהפכה החקלאית. נכון, לפני החיטה, אנחנו היינו ככה, ההיגיון, וגם החוקרים אומרים, היינו ציידים לקטים, היינו כמו בעלי חיים. זאת אומרת, אדם לקח את המזון שלו מהטבע. גם היום אנחנו לוקחים את המזון שלו מהטבע. אבל אז קין היה עובד אדמה, לפני שקין היה עובד אדמה, אז היינו נעים בעקבות הטבע, כמו בעלי החיים. בעלי החיים אוספים, יש כאלה שאוכלים צומח ויש כאלה שאוכלים חי. הם נעים בעקבות הטבע, והטבע לא מאפשר לך להיות במקום אחד. עונות השנה כדי לחיות, או שאתה הולך לישון חצי שנה כמו הדובים. זה גם אפשרות, יש כאלה שישנים חצי שנה, שנה, ארבע, חמש שנים. אז אפשרות פחות מועדפת, 70 שנה, אותם אנחנו רוצים. אבל אנחנו נעים בעקבות, היינו צריכים לנוע, אתם יודעים, יעקב שולח את יוסף מעמק חברון, מבית רומנו, בעקבות אחיו שהלכו לראות בשכם. למה הלכו לראות בשכם? כי באותה עונה בשנה. יכולים לדעת בדיוק, תבדקו מתי יש עשבים בשכם ומתי אין עשבים בחברון. מתי יש מרעה בשכם, אז הם יכולים ללכת לשם. מי שחי מהטבע, אז הוא נודד, ואם הוא נודד, ממילא הוא תלוש. זאת אומרת, אין לו מקום מסוים שהוא שייך אליו, קודם כל. ואם הוא נודד, אז הוא גם לא יודע מה יהיה מחר. אין לו ביטחון. והוא לא יכול להקים פרויקטים, הוא לא יכול לפתח את הסביבה שלו, הוא לא יכול ליצור קשר לסביבה שלו, הוא לא יכול להשקיע בבנייה של דברים, כי הוא מלא נדוד. אדם נודד הוא אדם שהפקל שלו לא יכול להיות כבד מדי. זה צריך להיות משהו מועט מאוד, הוא רץ אחריהם שהוא צריך לחזור לקחת את הציוד שלו, צריך להיות דל מאוד. אז מה שקוראים המהפכה החקלאית, ואנחנו קוראים חיטה, את החיטה גילו פה, בארץ ישראל, הרבה לפני שאברהם אבינו הסתובב פה, הרבה לפני. בצד הכי הכי מערבי של אסיה, ככה הם קוראים לזה, ואנחנו קוראים לזה ארץ ישראל, ארץ הקודש. הם החיטה, אהרון אהרונסון גילה אותה פה. חלק גדול מההמצאות, עוד הרבה לפני שאברהם אבינו הגיע לפה, קראו פה באדמה הטובה הזאת. אז הם החיטה, כשגילו את החיטה, האנושות עברה שינוי מהפכני, זה לא שבן אדם אחד גילה, זה תהליך ארוך, ולא, זה לא שיעור בארכיאולוגיה. אז כשגילו את החיטה, יש לנו בית לחם. המשיח נולד בבית לחם, דוד נולד בבית לחם. יש קשר מאוד מהותי בין הבית לבין הלחם, כי בלי לחם לא היה בית, בלי חיטה לא היה בית. החיטה אפשרה לנו, מתוך ששלטנו על הטבע, היינו חקלאים, אז קבענו ששטח אדמה מסוים יניב תנובה מסוימת של חיטה, ואז החיטה, אתה קוצר את החיטה בסתיו וקוצר אותה בקיץ, והיא מספיקה לך עד הקיץ הבא, עד הקיץ הבא, והיא לא מתקלקלת, אתה יכול להפסן אותה, ואז בחורף אתה יכול לאכול, אתה לא צריך לחפש אוכל בחורף, אתה לא צריך לחפש, אתה יכול לאכול את ה... את ה... מעניין שכל שבעת המינים מתאפיינים בזה שהם מחזיקים מעמד, יש פה תפוחים. תפוח לא יחזיק מעמד, אבל כל שבעת המינים מחזיקים מעמד. היחיד שקצת פחות זה רימון, אבל גם רימון מחזיק מעמד יחסית לפרות יחיד. תפוחים, מפרסקים, תפוזים, הם לא מחזיקים מעמד. אבל כל שבעת המינים, הם מחזיקים מהחלק, צריך לייבש, לעשות יין, צימותים, דבלות, אבל תמרים, הכל, זה יגיד, ודאי שהכל מחזיק מעמד. אפשר להיכנס לתוך הבית, סגור, ויש אסמים מלאים, כמו שאתם שרים בחתונות, ומזה אתה מתקיים, ואז יש לך זמן פנוי, קודם כל יש לך זהות. חיטה זה חוכמה, אבל קצת קשה להגיד חוכמה, משום שחוכמה, יש שלושה סוגים של חוכמה בשבעת המינים, לפי דעתי, חיטה, שעורה וזית. אז נבדל בין אחד לשני. חוכמה במובן של, הגמרא אומרת, שאין תינוק קורא אבא ואמא עד שטעם טעם דגן, עד שהוא טעם חיטה. יש דעה שעץ הדעת חיטה היה. יש ארבע דעות בחז"ל מה היה עץ הדעת. חיטה, גפן, תאנה ואתרוג. רק לא?
תפוח.
רק לא תפוח. תפוח זה נוצרי. אז זה לא כתוב אצלנו. אז, כן?
יש בזוהר, לא?
לא יודע, תספר לנו.
טוב, בזוהר יש ערכי תפוח ועצה יער לגבי מתן תורה.
יש הרבה דברים טובים בזוהר. ושדה תפוחים, כתוב שדה תפוחים. כחקל תפוחים קדישים, אתם אומרים, נכון? אבל בתוס בתענית כתוב שתפוחים קדישים זה אתרוגים. אז זה גם מסתדר. אבל בואו נעזור, אתרוגים זה לא בשבעת המינים. זה לא בשבעת המינים, אנחנו נדבר על שבעת המינים. אז דעה הראשונה שעץ הדעת חיטה היה, מה החיטה אפשרה לאנושות? מה החיטה מאפשרת לאנושות? להיות במקום קבוע, ברגע שאתה במקום קבוע, אז נוצרת זהות, שייכות. זהות קודם כל טכנית, יש לך זמן, יש לך מקום, זה הבית שלי, זה המקום שלי. אתה לא כלוא, אתה רוצה להיות פה, אני שייך לכאן. התודעה האנושית מתחילה לפתח, איתה מפתח לך קשר למקום, קשר למקום. והקשר למקום גם מאפשר לך זמן פנוי, וזמן פנוי מאפשר למה? אתה לא עושה כך בהסתרדות, אתה לא עושה כך בהסתרדות, קודם כל זה שלווה, אתה רגיש שיש לך בית אתה מוגן. כשיש לך חיטה אתה גם מוגן, אתה לא מפחד. צריך לא לאבד את הקשר לאלוקים כמובן, אבל אתה שלב יותר, רגוע יותר, ויש לך זמן לקשר לקהילות, קשר לקהילות, כי אתה נודד, כל אחד נודד ורודף אחרי משהו מחפש, משהו מוצא. כשיש לך בית, יש לחם, יש בית. כשיש לחם, יש בית, יש לך בית בהובנה. אתה קשור לעצמך, קשור לאנשים, יש לך זמן, ובזמן הזה אתה מתחיל ליצור, לחשוב, להעמיק, דתות, ערכים, אמונות, מדע, אומנות, כל ה... כוחות הפנימיים שלנו מתחילים לצאת בעקבות החיטה. החיטה זה משהו כזה שחז"ל מאוד מאוד ביססו את החיים שלנו על חיטה. הוא מוציא לחם מן הארץ. אני יודע שיש היום דעות לא בפוסקים, אבל שאסור לאכול לחם, כי חס וחלילה צריך לזה מרבקת המזון. ברום היה תמיד אומר שהארוחה זה שבע דקות. שתי דקות לאכול, חמש דקות לברך. אבל אתם מעריכים, חמש דקות יברכו. אז לחם, בטח אם זה לחם אתמול, קשה לאכול לחם אתמול. אבל לחם ארוחה בחז"ל זה לחם, כן. כדאי מאוד, אני חושב, כדאי מאוד. ליטול ידיים, בטח בבוקר, אני יודע, זה קשה, אני יודע, צריך הרבה עוצמות בשביל זה. אבל בכל אופן, פעם ביום להגיד ברכת המזון, זה חבל על הזמן. פעם ביום לאכול לחם. הנה, לחם מאפשר לך להגיד ברכת המזון. הוא לא מכריח אותך להגיד ברכת המזון, הוא מאפשר לך. אני יודע, יש מצבים לחוצים, אז תאכל משהו אחר. אבל בגדול, לחם פותח לך את הלב. לחם מאפשר לך לא להריץ אותה. באמת תחשוב מתי אתה אוכל, כשאתה רואה שאתה פנוי. זה לחם מאפשר לך להגיד ברכת המזון בכוונה. להיזכר משה רבנו, יהושע בן נון, ודוד המלך, והרוגי בית"ר. מאפשר לי, יכול לקחת אותך לשם. לחם חיטה מבטאת את הזהות שלנו, את החוכמה, את התמונה, במובן של קשר לעולם, קשר לחיים. היכולת שלנו להתחבר למשהו. היכולת שלנו לשייך את עצמנו. לגעת מי אני הסביבה, כשאתה יודע מי הסביבה שלך, אתה לא מרחף מקום למקום. בלי לחם זה להיות תלוש. בלי לחם מוציא לחם מן הארץ. חיטה מבטאת את המקומות בתוכי שרוצים להתחבר, רוצים להיקבע. מה יש בי? יש בי המון דברים שמעניינים אותי. נכון, אתה צריך להחליט, כדאי לך. אם אתה ממשיך לקפוץ מדבר לדבר, ממשיך לרחף, אם אתה חרגול כזה, או פרפר, לא משנה. או שאתה ננעל, יורד למקום, אבל זה המקום שלי. כשאתה אומר זה המקום שלי, אז אתה אומר שמקומות אחרים לא שלך. אתה רוצה גם לגור על צוק מול העמק, וגם מול המכתש, וגם מול הים, וגם בעיר, וגם בכפר. זהו, אתה בסוף צריך להתחתן עם מקום מסוים, נכון? להתחתן עם משהו בך. להגיד זה אני. להגיד, תינוק מבין שהוא אבא, והוא לא יכול להגיד אבא ואמא. עד שהוא אומר, לדעת זה לא פשוט. לדעת יש איזה סיבוך, יש משהו בחיטה שזה איך המוח שלנו עוד לא החוכמה, יש משהו הרבה יותר עמוק בחוכמה שזה הזית, או נגיע, שמן, אור. נגיע לזית, אבל קודם כל החוכמה הזאת, הבסיסית הזאת, לעומת השעורה, כשהיא מדברת על חוכמה מסוג אחר לגמרי שיש לנו, כדאי שיש לנו שני סוגי החוכמות, אני לא יודע אם אני לא חושב שאני מתבונן, משתמש במילה הנכונה, מדויקת חוכמה, אבל לצורך העניין זה יספיק. שעורה, אתם יודעים, קודם כל בוטנית, וגם בהרבה מקורות, שעורה זה לא מאכל אדם, אין פה כמעט אנשים שאוכלים שעורה. כשפסתי שעורה, אין פה עוגיות בשעורה, יש פה בירה. הייתה פה בירה, יש פה עוד בירה. אז אתה שותה בירה, מישהו צריך לייצג את ה... אותנו. גם מי שנוהג יכול לשתות בירה, זה בירה שחורה.
שתו לנו את הבירה לבנה. שתו לי.
לא אוכלים, לא אוכלים שעורה. זה רק לחם בריאות מיוחד כזה, זה רק מחמצת שעורה. שעורה, הערך התזונתי של השעורה הרבה יותר נמוך ביחס לעיכול האנושי מאשר חיטה. חיטה השעורה זה בעיקר מאכל בהמה. בעיקר מאכל בהמה. בהפסקות בין מחזורי זריעה של חיטה נותנים שעורה כדי שהאדמה תנוח. אנחנו יודעים, נכון? מנחת שעורים, מנחת סוטה, מנחת העומר, דברים שמבטאים את ה... הצדדים הבהמיים שבחיים. הבהמי, אני עכשיו רוצה להתייחס לבהמי במובן החיובי של המילה. במובן החיובי של המילה. את החוכמה שיש בצד ה... לא החייתי, אני אומר חייתי זה נשמע מכוער. החייתי במובן הטוב של המילה, החיוניות. החוכמה שיש בעצם החיים שלנו, בעצם הבריאות שלנו, חוכמה שאנחנו הרבה פעמים מזלזלים בה, ולא מבינים בה. חוכמת ההמון שקיימת גם בנו. החוכמה של הסבתות, האוניברסיטה של החיים. האינסטינקט, הבריאות, החוכמה האמיתית שיש בתחושות שלנו, בשכל הישר שלנו, נקרא לזה ככה, בשכל הישר שלנו. אני קורא איזה ספר מרתק עכשיו, שיצא בספריית שיבולת, על התוכניות הכלכליות בארצות הברית שנעשו כדי להילחם בעוני. בהשקעה, אנחנו מדברים על 30 שנה, של מאות מיליארדי דולר, מאות מיליארדי דולר, והתוצאות שלהם הן חריפות בכל התחומים. האבטלה עלתה, החינוך נכשל, הפשיעה עלתה, והרי השכר עלו כמה יותר מאות מיליארדי דולרים שהוסיפו לתוכניות לכם בפשע ובעוני, נגד הכיפוח של השחורים, ככה הכיפוח לא עלה, רק המצוקה שלהם עלתה ועלתה ועלתה. ולמה? כי זה כמו כל מיני דברים שאנחנו מכירים גם פה, באים כל מיני מלומדים למגדלי השן שלהם, והם יותר חכמים מכולם, הם באמת יותר חכמים מכולם, אבל זה לא עוזר שאתה יותר חכם מכולם. והם מלמעלה קובעים לך מי פרימיטיבי ואיך להתנהג נכון. היו כל מיני שיטות עזרה, שהוא מביא שם בספר הרבה, שאיך אדם פשוט ברצון, זה שטויות, זה רק יהרוס. והם לא שמעו, והיה להם כוח, הם השתלטו על תקציבים, והם פיתחו והרסו כל מיני דברים. אתה יודע, שולחים למישהו ואומרים לו, אתה לא אשם במצוקה שלך, זה נכון שהשחורים לא עסוקים במצוקה שלהם. כשאתה מספר מישהו שאתה לא אשם במצוקה שלך, זה משתכנע. וזה מערכת השמה, אז לא משנה איך לעבוד, זה לא אני אשם. כל מיני דוגמאות כאלה, שבלי שעורה, הרב כותב שתלמיד חכם גדול צריך להיות מחובר להמון הפשוט, נכון? אתם מכירים את זה, יש כמה פסקאות, זה לא, יש גם בחז"ל מקורות לזה, אבל בהרבה ספרים. יש משהו במי שהוא מתעלה לשכל, אפילו לחיטה ולזית, שהוא יכול לאבד בבריאות של החיים, בטיביות של החיים, יש משהו מאוד מאוד נכון. אי אפשר, זה לא הרבי שלנו. צריך להיזהר מזה שהוא יפויסק. תחושות בטן הן חשובות מאוד, אבל לא כדאי שהן יהיו הרב הראשי. אבל אסור לדרוך עליהן, אסור לזלזל בשעורה שבקרבי. שעורה מאכל בהמה, אבל עם שבעת המינים, מה תזלזל? צריך שיהיה איזה משהו, איך הרב כותב, דרך ארץ טבעית שיהיה בסיס, קדמה לתורה, בסיס שעליה נבנה תורה יותר גדולה ויותר גדולה. בסדר, בפרקטיקה יש שאלות, מתי כן, מתי הוא נכון. אבל יש משהו, כולכם מכירים, יש משהו כזה ש... שיותר גדול מהכל. אני זוכר עכשיו משתף אתכם משהו טיפשי, אבל זה המשל שעולה לי, שבילדותי, זוכר שראיתי סרט, אני לא יכול להסביר לכם בדיוק, שהיה איזה קרטיסט כזה, שבא למישהו ועושה לו כאלה קולות כאלה, עם כל מיני תנועות מפחידות, ואז הוא נותן לו סטירת לחם ומפרק אותו. אז זו הדוגמה של השעורה, שלפעמים כל מיני פיתוחים ו... הבנתם את הנמשל? צריך חיטה בשביל להסביר את זה. אבל לא יודעים מה זה סרט? יש, השכל מפתח את החיים, מעמיק את החיים, לפעמים הוא יכול להרוס, זה משהו תשתיתי בריא כזה, להאמין בבריאות שלנו, זה השעורה. שעורה זה תאמין בבריאות שלך, תתקדם, תגדל, תתעלם, אבל בסוף תאמין בבריאות, בבריאות, בפיקחות שיש, פיקחות יהודית, אתם מכירים את הביטוי הזה? יש משהו בבעלי, יש משהו באינסטינקט, יש משהו בבריאות. גם בבעליך, לפעמים מרוב שכל, אתה מאבד, אנחנו רוצים שכל, בוודאי. המרוב שכל, אתה עלול לאבד את האמון בעצמך, את הנגיעה בה, רחמנא ליבא בה, יש בשעורה משהו כזה שאתה צריך לחבק את עצמך, כל שבעת המינים אתה צריך לגדל, שלום עליכם, שבוע טוב, בלבך. אז צריך לגדל את החיטה, בטח, אבל צריך לגדל גם שעורה. היא מניבה פחות, היא מאוד דלה. מי שרואה שעורה וחיטה לא בציון, הוא רואה פער אדיר. יש חיטים, חיטה עץ הדעת, חזל המון שזה היה בגובה של עץ, זה היה אילן, זה עתיד להיות אילן. היום יש חיטים בארץ ישראל שהן מזכירות קצת. יש חיטים עם 1,700 גרגירים כאלה. עצומות כאלה, סעורים הם תמיד, סעורים, סעורים זה צמח בר, נכון? אבל יש בצמח בר משהו מאוד מאוד בריא. כמו אלה שניסו לייבש את כל הביצות, והם אנחנו מצטערים שימשו את הביצות, נכון? סיפרו לי מישהו שנסע לעמק החולה, כל עמק החולה עכשיו זה שיטפון אחד גדול, כי האדמה זה אדמת כבול, היא לא בנויה לחקלאות. אז התבונה האנושית שלנו, החיטה היא מאוד חשובה, אבל צריך לדעת מקום לסעורה. איפה, מתי, איך, שאלות טובות. עכשיו אנחנו לא בהדרכה מעשית, אנחנו בשאלות טובות. אז צריך חיטה וסעורה. חיטה וסעורה זה בעצם הדגן, וכל שאר חמשת המינים זה פירות. שאפשר להיות בלי פירות, באופן היפותטי, אפשר לשרוד בלי פירות. פירות זה לא רק שיהיה טעים, פירות זה בשביל הוויטמינים, מינרלים, תזונה של חיטה וסעורה בלבד, תזונת רעב בסוף, גם נאכל כמויות גדולות. אין טעם בסוף, אין טעם, חסר משהו. אז יש לנו את הפירות, זה גם טעים, הם גם מתוקים, הזית פחות מתוק, אבל הם מאשרים את החיים לא שיהיה יותר טעים, בשביל להפוך את החיים מלאים. אז יש לנו את חמשת הפירות, גפן, תאנה ורימון, זה את שמן ודבש. אז גפן, מה התפקיד של הגפן? אמרנו שתשתתפו קצת. גפן, תשתו גפן. נכון, שמחה, מובן הכי פשוט, יין ישמח לבב אנוש, וגם במשל יותם, שאומרים לגפן למלוך, באמת עזבתי את ירושי המשמח, אלוהים ואנשים. גפן היא משמחת, אז קודם כל נדבר על השמחה, ככה קצר קצר, ואחרי זה על השמחה של הגפן. הגפן משמחת. אתה שותה כוס משקת, אני אשמח. אמרו לי בתלונות חריפות, איך העזנו לכתוב שיהיה קצת... מה כתבנו? איפה חיים?
משקה.
משקה. במילה עוד זה היה כתוב. מה משקה? אנחנו לא רוצים לבנות שמחה בצורה מלאכותית, עם כימיקלים. זה לא שמחה. זה שמחת הוללות. להזריק משהו, לשתות משהו, לדחוף משהו. זה לא שמחה כלום, אנחנו רוצים שמחה אמיתית. קודם כל, מה המקום יש לשמחה? יש כאלה שאומרים מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, יש כאלה שאומרים שמחה גדולה להיות מצווה תמיד. יכול להיות מצוות השמחה לא מופיעה באופן מפורש בתורה, נכון? הרב יהודה מדגיש שזה מופיע בצורה נסתרת כזאת. תחת אשר לא עבדת השם אלוקיך בשמחה ותועבה. איך אפשר לצוות על מישהו להיות שמח? מה זה? יא, יהיה שמח! אז מה אני אעשה? זה מה?
ושמחת בכל
הטוב, ושמחת בחגיך, אבל לא שמחה בעצם החיים. זה מה יהיה? זמן שמחתנו יש בכל המועדים, לומדים בגזרה שבעה מסוכות, נכון? אבל שמחה כתכונת חיים אני מדבר. שמחה כתכונת, זה מצווה, ככה רצו את המצווה, נסתר את המצווה. מה התפקיד של השמחה? שמחה אתה יכול, אין הבדל בינך לבין עצמך כשאתה שמח, כשאתה לא שמח. זה אותם כישרונות, אותם תכונות, אותם יכולות. כשאתה שמח, אז הכל הרבה יותר חי, הכל הרבה יותר עוצמתי. אתה לא תקבל, אולי אפילו תקבל ציון יותר טוב במבחנים. אבל זה רק ביטוי חיצוני משהו. כשאתה שמח, אתה באנרגיות הרבה יותר גבוהות. שמחה זה התחדשות. לא משנה מה התחושות שלך, מה היכולות שלך. שמחה זה משהו שמניע אותך לקראת מטרה. אבל הגפן, אני חוזר, אין צורך יותר מדי להעריך למה חשובה השמחה. אבל הגפן היא לכאורה משהו מוזר, אנחנו לא רוצים שמחה דרך גפן. יש היום עולם שלם של תעשיית ריגושים חיוביים. אתה יכול לעבור בדיכאון, אתה הולך לאיזה מועדון, שותה משהו. ומשתולל ורוקד, שטויות אנחנו, זה אבלים, אנחנו לא רוצים מוזיקה. אנחנו רוצים לשמוח בגלל שאנחנו רוצים לשמוח, נכון? הגפן היא מבטאת עזרים חיצוניים, שמה? שגורמים לנו שמחים. לא, אז זה משפט לא נכון. כשאנחנו שמחים באמת, אז, ככה הלכה, ככה תורמת, אנחנו משתמשים בגפן. כן, גפן זה יין, בורא פרי הגפן, אתה לא עובד לך לנביב. נביב אתה מברך בורא פרי הגפן. בורא פרי הגפן, בורא פרי הגפן זה כן תשתה, תרקוד, בואו נתחיל בריקוד, בסדר? בואו נתחיל במוזיקה, ההלכה היא שבחתונה חייבים מוזיקה, חייבים מוזיקה. יש תשובות שבגלל הפוסקים לא עלינו, חתן שהוא באבל, חתן שהוא באבל, אבל, חתונה דוחה אבל, או אם החתן מתחתן וההורים באבל, שנעריך כולנו ימים, אז הם חייבים, מותר להיות בחתונה, כל הפוסקים אומרים, ומוזיקה, אין חתונה בלי מוזיקה. אין דבר כזה, למה? למה צריך מוזיקה? אנחנו שמחים שבית בישראל קם, בורא עולם בניין, בונים שכונה מחמת ירושלים, למה שצריך מוזיקה? כי מתי אנחנו משתמשים בעזרים חיצוניים? כשיש שמחה פנימית. כשבאמת יש שמחה פנימית, אז תשתמש במוזיקה. אתה הולך לחתונה, אתה שמח, חתם וקלה, אתה שמח בגלל חתונה, אבל המוזיקה עוזרת לכוח הנפשי שבפנים להתבטא. וככה גם יין. לפי פשט ההלכה, חז"ל רוצים שישתה יין, לא מיץ ענבים. אצל חז"ל לא היה מיץ ענבים. מיץ ענבים זה המצאה מודרנית. מיץ ענבים יכלו לשתות רק בעונה. סחטו ענבים בתוך כוס, שתו את זה. אם אתה משאיר מיץ ענבים לילה, לא משומר, לא מפוסטר, לא במקרר, אין מיץ ענבים. כמו שאין פרי של אף אחד. בפסח, ארבע כוסות שתו יין יין, אין מיץ ענבים בפסח. זאת אומרת, אז לא היה, כל אלפי השנים, לא היה מיץ ענבים בפסח. הם התכוונו לארבע כוסות. התכוונו, תנסו. אני בליל הסדר מתחיל ביין עד ש... אני מבין שהגעתי לקצה, ואז אני עובר, זה קרוב לפורים, ארבע כוסות. למה? אני לא שמח ביין, לא מעט יין. אני שמח ביציאת מצרים. אבל כמובן שיש לי כל מיני עקבות גשמיות, נפשיות, אז היין, כשיש משהו אמיתי. ולכן בשבת, כדאי מאוד, אני גם משתדל לקדם שבת על יין. כל אחד ביין שלו, אני יין מתוק עושה לי את זה, בסדר. לא, 0.9%, זה בסדר. מספיק לי, אני מוצא. אבל לא משנה, חזאי התכוונו שקצת, קצת, תרגיש. יין, קידוש, הבדלה, חתונה. מבחים על הכוס, מבחים על הכוס. כשיש שמחה אמיתית, תפתח בקבוק משקה, כן. אתה לא שמח בגלל המשקה, אין לסמך על המשקה, זה זוהמה, זה שקר, זה, 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 זה רק מביא לדיכאון, בוודאי. אנחנו לא רוצים לשמוח על כלום. אנחנו לא רוצים ללכת להופעה שתדפיס ולצחוק ולצחוק ולצחוק. האדם צוחק שעתיים, ואחרי זה חוזר הביתה והוא מרגיש גרוע, והוא אומר, למה בהופעה היה כל כך נחמד ובבית כל כך דפוק? זה לא היה נחמד בהופעה, בבית לא דפוק. אם אתה צוחק כל הזמן, אז אתה מתרוקן ואתה מגיע. בלי טיפת שמחה, בלי טיפת אמון, כמה שיותר צחקת, ככה יותר התרוקנת, אלא אם כן זה שמחה. אלא אם כן צחקת מרוב אמון ביופי שבחיים, במציאות. אבל אם צחקת שהוא שמן, והוא רזה, והוא נפל, וכל מיני דברים עמוקים, אלה שנינות על הפוליטיקאים שלנו, אז ברור שזה לא ישמח אותך, אז צחקת, וחוויה כזאת. אז כן, חשוב. על ידי ניגונים ומחיית כף מתבטלים כל הדינים. אתם יודעים, אתה יושב כזה כבד. כמו שיעור ד', מה תרקוד בשבת? ואז באים החבר'ה, גורט לוקח אותך, מושך אותך, אתה אומר, אני נודניק כזה, ואתה קם, ופתאום אתה זה, פתאום אתה מתחיל לשמוח. זה לא, כן, יש משהו בחיצוניות, שהיא לא חיצונית, שעוזרת לנו, זה הגפן. הגפן זה הדברים, אנחנו רוצים, אם אתה רוצה שמחה, אתה חייב שמחה. אז אל תייצר את זה באופן מלאכותי, אל תגיד, זה יבוא, תעזור לזה להגיע. הגפן זה איך אנחנו עוזרים, מעצימים את נקודת השמחה הפנימית. איך אנחנו דוחפים אותה קדימה? כשיש סיבות לשמוח, יש סיבות גם להיות בדיכאון, אני מסכים. אבל לחפש בחיים את הרגעים, קודם כל יש רגעים כאלה, שמחים, רגעים של מצווה, רגעים חיוביים, לחפש איך אנחנו, כן, גם בגפן, במידה, ממש במידה, במידה מצומצמת, בשליטה, ולזכור כל הזמן שזה כוחות שכן, שאני נעזר, להיפתח, להאמין בשמחה הפנימית, להאמין בשמחה הפנימית, ולעזור לה. לפעמים במקום כוסית יין, אפשר לקחת טלפון לגורד, גם טוב, אם כבר נפלתי עליך, נמשיך עד הסוף.
בשעות
השעמות, זה יותר מצחיק בשעות לא מסוימות. לפחות. אני מתכוון שכל אחד ימצא לו את הדברים האלה שעוזרים לו. עוזרים לו מה? בראש טוב, עוזרים לו. לזוז קדימה, בשמחה, עוזרים. אל תזלזלו, אם זה חיצוני לגמרי, אם אתה סתם מצבוע כלל, אני מרואה סרט מצחיק. סבי זיכרונו לברכה היה אדם שמאוד מזכיר את השעורה, מה שהזכרתי מקודם. הוא בגלל השואה, בגלל הגלות, לא זכה יותר מדי להשכלה, אבל הייתה בו איזו בריאות של חיים מאוד 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 גדולה כזאת, בריאות. הוא לא יכל ללמוד איתי חברות כל מיני ספרים, אבל חוכמת חיים הוא מורי ורבי באופן מאוד מאוד מוחלט. ואני זוכר שהייתי פעם איתו בבית חולים, סבתי ז"ל הייתה, ומצאתה עברה איזו התקפה, ושנינו בטוחים שהולכת למות, ונלחמנו שם וקראנו לרופאים, ושנינו היינו באקסטרה, ממש בפנים, בפנים. ומה יהיה, ומה יהיה, ובסוף זה הסתדר, ושנינו ישבנו מותשים כזה על המיטה, כאילו, נלחמנו מלאך המוות ככה, אתה יודע, אתה מרוסק? ופתאום סבא שזרק בדיחה. מטופשת, בדיחה לא מצחיקה, אבל הוא זרק בדיחה, ומה הוא אומר בבדיחה הזאת? הוא אומר, אני לא מפחד ממך מלאך המוות. כך אני הבנתי את זה. הוא אמר, אני לא אתן לכאב לשבור אותי. זה מבדיחת קרש כזאת. ולא היינו אומרים לצחוק, אבל כאילו הוא הרגיש כמוני, אני הרגשתי כזה, שהעולם כולו קשה, קשה, קשה. כמו שאתם לא יודעים מה זה. שאלו מישהו שמכיר את זה. כזה רגע כזה, מוטש כזה, ופתאום זו בדיחה, והוא אומר, אני בתוך הבור, בתוך הבור, אני... אשתי כוסית משקה, לא בגלל שהאלכוהול יוציא אותי מזה, כי אני מאמין שיש בשמחה, יש בשדות של שמחה. לגלות אותם, זה התפקיד של הגפן. הגפן היא השמחה, נכון, השמחה. אבל שמחה שאתה עוזר לה, אתה מאמין בשמחה, אתה מאמין, אתה מאמין בכנות של השמחה, ואז יותר מגעיל אותך, מה? לשתות יין סתם ככה, או לשמוע בדיחות סתם ככה. זה דוחה אותך, השמחה היא דבר אמיתי, קדוש, אנשים. רק שיש סיבה, יש סיבות. אז גפן, אז בואו נמשיך. לאן נמשיך? נעשה ברכה, שכולם נשמע. במשכן היה הרבה יין. אמן. מי שנוהג, שותה בירה שחורה. אבל שכנעתי אותך גם לעשות קידוש על יין? תנסה. יין אדום. יין אדום. אבל... חשבתי את השוטה יין. אתה יושב לידו וככה, מה? אז מה יש לכם אחרי הגפן? תהנה. תודה רבה. בשבילי זה המים? תודה רבה. תהנה. מה התכונה של התהנה? נו, יאללה, תעזרו לי קצת.
צריך להפרות אותה מבחוץ.
מה?
צריך להפרות אותה מבחוץ.
להפרות אותה מבחוץ. צריך איזו צירה קטנה. כן. אבל התאנה עצמה, היא מתוקה, גם תאנה מתוקה וגם תמר מתוק, תמר זה
התאריך.
כל הזמן כותפים אותה.
כל הזמן כותפים אותה, מה הכוונה?
אין התאריך כזה.
אין התאריך, נוצר תאנה אוכל פירה, נכון? עונה לא, עונה למשל כן ולא. רימונים אתה כותף את כל הרימונים מהעץ בבת אחת. ענבים אתה כותף את כל הענבים מהעץ בבת אחת. תאנה, כל תאנה היא בן פרדי, בן יחיד. כל תאנה אתה צריך להתרוצץ. יש לי עץ תאנים בבית, אני יודע.
זה לאורך כל העונה של הקיץ.
זה לאורך כל העונה, נכון. היא פזורה לאורך כל... לכן, תמיד כשאתה בטיול, תמיד תמצא איזה תאנה. את הפטל כבר כתפו מזמן, את הענבים כתפו מזמן, התאנה תמיד תמצא. זה קיץ, לישון הקוץ תאנים. זה נוצר תאנה יהושע, זה מי שלא מתעסק ב... זה קודם כל, אתה לא יכול לאכול בום על התאנים, אתה... ביקורה... איך כתוב? בעודו, בחפה... ועודה בחופו יבלענה, נכון? ככה כתוב? כן. בגלל בתאנה. יש משהו מתיקות, מה ההבדל בין המתיקות של התאנה למתיקות של התמר? המתיקות של התמר זה דבש, זה הסוכר שהיה פעם, אני רוצה לדבר על תאנה. התאנה היא עצמה מתוקה, היא לא יותר מדי מתוקה, קודם כל היא רכה, תאנה היא רכה, נכון? רגע, יש דעה שתאנה הייתה עץ הדעת, זה הדעה המפורסמת, נכון? הם עשו להם... מיילה תאנה, הם ניסו לחסות עצמה. מאילן שלקו בו, בו ניסו לרפא. אז מה יש בתאנה? דבלה קהילית. חזן אומרים שיש שכרות, לכהן אסור לעבוד במקדש שהוא שיקור. אז חזן אומרים שהוא שיקור, גם שיקור מכל הסוגים. זה לא רק נזיר, זה רק יין. השיקור, אז גם שיקור מדבלה קהילית. יש ישוב, ליד המקהילה בשם קהילה. אז יש שם בעין, יש שם דבלה. דבלה זה תאנה. אפשר להשתכר מתאנה. איך אפשר להשתכר מתאנה? זה לא... זה לא בוחה, זה לא מי שמכיר שיחר של תאנים. זה מתיקות, יש מתיקות שמשקרת. משקרת בחף, ומעילה גם בקוף. יש מתיקות כזו שאפשר להתמכר בה, יש מציאות כזו שאפשר לחטוא בה. היא נהפכת עץ הדעת. תאנה זה דעת. תאנה היא מתוקה, מה זה מתוק? מתוק זה שאני מתחבר לזה, נכון? מתוק בחזל זה דרך גם לא המתוק שלנו. מתוק בחזל, הגמרא אומרת כשם שהמלח ממתק את הבשר, כך ייסורים מתקים את האדם. המלח לא ממתק את הבשר, המלח ממליח את הבשר, נכון? אז מה הכוונה שהמלח ממתק את הבשר? שזה תכונה, ממתק, שמשהו מתוק אני מחובר אליו, מחובר אליו. של להמתיק את הדינים. הדינים זה אנרגיות, קשיים, ולהמתיק זה להרגיש זהות איתם. תאנה זה לדעת, לדעת. התני והתאנה, העני והדבר ש... מולו הנפגש, אני רוצה להיות שייך לזה בעומק, אני רוצה, זה מתוק. קודם כל התאנה היא רכה, בניגוד כזה, רכה רכה. אם היא לא ממש רכה, אסור לך לקטוף אותה, היא לא תהיה טעימה. זה מהעת שלי, ואני חושב מכל הצעת, התאנה זה ככה. הארוך הזה זה משהו שהוא לא מתנגד אליך, זה מתוק אליך. תאנה זה ההזדהות, אני חושב. תאנה זה אני והדבר, אני עומד מול דבר, ואני רוצה להגיע למצב של... דורש מיני אנרגיה, דורש מיני התמקד בו, כל תאנה היא בן יחיד, אמרנו, כל תאנה דורשת את כל היחס, את כל שומת תשומת הלב, והיא תהנה, והיא חולפת, כן, והיא תהנה. היא חולפת, היא מתוקה, היא מתוקה, הדברים המתוקים שבחיים, לא המתיקות של היין, היין הוא לא מתוק, היין הוא ממש לא מתוק, הוא מר. אבל היין מביא אותך לשמחה, ופה זה לא שמחה, פה זה העונג. עונג אבל לא במובן של הפינוק, בסדר? גם לפינוק נגיע, גם לזה יש מקום. עונג במובן של דברים שאני שלם איתם, אתם יודעים שהשמחה בחיים, היא לא באה מעבודה קלה או קשה. ממש לא, אין קשר בין קשה וקל לשמח ולא שמח. כשאתה מזדהה עם משהו, זה קל לך, אתה יודע, אתה משחק כדורסל, קשה, 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 ואם מישהו ירחם עליך ויציע לך להחליף אותך, תגיד לו תודה רבה, אני רוצה להמשיך. ואתה עובד קשה, אבל אני שמח לעבוד קשה, אני נהנה מזה, אני מזדהה עם משחק כדורסל או עם סדר בוקר, כל אחד יחליט עם מה. זה דברים שהם לא תלוי, לא משנה כך כמה אנרגיה, העיקר שאתה מחובק להם. כדאי, חשוב. לא לעשות דברים רק כי צריך, לא לעשות דברים רק כי חשוב. אני שואל את עצמך את התכונה הזאת, זה מאוד מאוד חשוב לעשות דברים גם אם אתה לא מתחבר אליהם, וגם אם מלוכים לך, וגם אם מרים, עוד מעט נגיע לזיתים. אבל כדאי גם לקחת את הדברים, לתעדף אותם ולראות למה חשוב לי מאוד שהם יהיו לי מתוקים. זה יכול להיות מלוח, אבל זה מתוק. זה יכול להיות מלוח כי זה הטעם שלו, אבל זה מתוק, טוב לי עם זה, אני אוהב את זה, אני שמח עם זה. זאת התהנה, פחות או יותר, וזה רק אני רק פותח, אפשר להרחיב כל דבר בלי סוף, אבל צריך שתהיה לכם גם תהנה בגינה. ואחרי הגינה, התהנה זה הזיתים, אז הזיתים קודם כל הם מרים, אמרנו, הדבר היפה מכל שבעת המינים שמר, רימון אתה רוצה קודם, כתבו לך בתנ"ך שלך, רימון קודם? נכון, חיטה, שעורה, גפן, תהנה ורימון, אז אנחנו נחכה עם הזית. אז מה מאפיין את הרימון? מה? בצורה שלו קודם, יש לו צורה מאוד מיוחדת. יש לו כתר לרימון, נכון? לרימון יש כתר, פרי שיש לו כתר. מה הערך הטבעי? זאת אומרת, מה הסיבה? מה מרוויח לרימון מהכתר הזה? אין פה מישהו ש...
שומר.
שומר, כל הקליפה היא שומרת.
הפריה? של צוף, כאילו,
אם
כל הזמן...
אחרי שיפרו אותו, יפרו אותו, לא צריך יותר.
יפה.
הוא יפה. למה, למה זה עוזר לשידך, מה? זה פרי נדיר, אין הרבה פירות עם כתר. אני לא יודע את הערך הבוטני, אני יודע שאני רואה כתר, אני רואה מלכותי, רימון וממלכתי. יש לו כתר על הראש. כל טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו. אתה ובניך בכל אשר לך. רימון ומלכותי. אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון, זה תתא דסתרא כאלה, נכון? רקנים מלאים, איך רקנים יכולים להיות? כפלח הרימון רקתך. מה זה פלח הרימון רקתך? אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. איך יכול להיות שהוא רקני והוא מלא? אז יש שני הסברים, כולכם זוכרים, נכון? הסבר הפשוט שגם מי שרקני הוא בעצם מלא מצוות כמו רימון. רימון הוא מלא גרגרים, שירבו זכויותינו כרימון. מה רע בזה? מה זה טעים? שירבו זכויותינו כרימון, יהיה לו מלא מלא זכויות, זה פירוש אחד. הרב ציודה אומר פירוש אחר, אתם כולכם זוכרים. שרקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון, לא כמותית אלא איכותית. מה יש ברימון חוץ מגרגרים? כלום. כלום אין. הכל רק גרגרים. חוץ מגרגרים יש רק מחיצות דקות כאלה. קליפות דקות כאלה. אז רקנים שבישראל, לא רק שיש בהם הרבה מצוות, אין בהם כלום חוץ מהמצוות. רגע, רגע, הם רקנים. יש בהם מצוות? כי יש פה כתר, כי אין מלכות ממלכתיים. הסוד הוא לא להיות עסוק בעצמי. איפה אני כללי? איפה אני לובש כתר על הראש? הסמל של שאול המלך זה הרימון. וכמה פעמים יושב תחת הרימון, במגרון. הוא ניצל כשרצו לרדוף רב בסלע הרימון, איפשהו בארץ בנימין, יש מקום כזה רימון. אז אם היו שואלים אותי, על הדגל שלו היה כתוב מצויה הרימון. אבל רימון זה איפה אתה כללי? זאת אומרת, איפה אתה עסוק בחיים שלך? יכול להיות שבחיים שלי אני רקני. יכול להיות שאני באופן אישי בחשבונות שלי, אני מרגיש מסובך, מרגיש דפוק, מרגיש לא שווה, מרגיש לא יעיל, מרגיש מקופח, הרסתי, קלקלתי. רק כשאני מלכותי, כללי. כשאני לא חושב רק עצמי, אני חושב מישהו מסביבי, במובן הכי קטן. והמעגלים האלה גדלים וגדלת שאני חושב על המדינה, כן, אז אני מלא מצוות כרימון. אז ערכי הקודש שלי זה חוצפה די קדושה כזאת. איזה משהו כזה שאני, למה מי אתה? באיזה זכות? אין לנו זכות, נכון? בלי זכויות אנחנו עושים את זה. ואז מה קורה שאנחנו עושים בלי זכויות? אנחנו מלאים מצוות. ואז מתברר שהמחיצות האבות האלה פתאום נהיות כאלה דקות. הקליפות האלה, יש קליפות, הן לא טעימות. לא אכלתם אף פעם קליפה של סיפר הרב חן מקודם על השאלה, שאלו את הבן ישחיים, מותר לאכול פירות צנע? לא זוכר מי סיפר לי. קרוב משפחה או משהו, הם אכלו תפוז בגלות. אני חושב שאבא של אשתי, אני לא מתוח. הם אכלו תפוז, הלכו להם תפוז בגלות. אמרו להם תפוז, אז לקחו תפוז, לא ידעו איך אוכלים אותו, חתכו אותו. וכל אחד קיבל חתיכה, ואכל עם הקליפה. ומה הם יגידו? זה לא תיירת ישראל. אנחנו אמרו ככה, כן, כן. ארץ ישראל. לא זוכר את המקור, הסיפור האמיתי. אז את הקליפה של הלמון זה לא כדאי, זה הרבה יותר גרוע מקליפה של תפוז. בלי ניסיון אני יודע. אבל כן, זו קליפה היא לא טעימה, היא נחסית. לפעמים נראית כאילו הכל, לפעמים גם המחיצות נראות הכל. אבל ככל שאתה יותר שם כתר, או שם כתר שקוף, כן? ככל שאתה אומר, אז מה אם אני כזה? אבל אני, עם ישראל צריך אותי. הקהילה צריכה אותי, הקדוש ברוך הוא צריך אותי. נכון, נכון, אני עם הסריטות שלי, אני עם הפצעים שלי, אני מה שחלקלתי. יש דברים שבלתי אינטלנטי תיקון. כל אחד עם הסיפורים שלו, זה מאוד מעניין. אז תהיה רימון. ליד התאנה, קצת כמה מטרים לפרש, כי אשתו תנתה רימון. וברימון הזה תגיד, נכון, אני פועל מתוך זה שאני צריך אותי. אני חשוב, אני בעל ערך. יש לנו פה, בוא שב לידי, תסביר כל דבר. תן לנו מהידע. אתה יודע למה יש לרימון, לרימון כתר? אבל יש לו. אבל יש לו רימון, יש לרימון כתר. אז תלבר גם אתה כתר. אם לרימון מותר, גם אם מותר. ואז התברר שאתה מלא 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 ברכה. מלא 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 ברכה. וכל השאר זה רק מחיצות. צריך לטפל במחיצות. לא אמרנו שרק רימון תשתול בגינה שלך, שלא אם אתה רימונים. אבל גם רימון, רימון זה משהו כזה טוב, כזה מבורך, כזה שלוקח אותי למקומות האלה. ועכשיו אפשר להגיע לזית, הזית הוא מר. הוא מר בכפול, גם כשאוכלים אותו הוא מר. למה אוכלים אותו? אתם אוהבים זיתים מרים? אני כמה שהזית יותר מר, ככה הוא יותר מתוק לי. מתוק במובן של... יש משהו טוב במרירות הזאת, נכון? יש פה כל מיני, סחוג, מטבוחה. כל מיני מרירויות, אבל זה החלק הפחות מר בזית. הזית הוא מר באופן שבו מפיקים ממנו את השמן. זית שמן. זית שמן, שמן בשביל להוציא שמן מהזית צריך למעוך אותו. למעוך אותו ולרסק אותו. ואם אני הזית, אז צריך למעוך אותי בשביל להוציא ממני דברים טובים. אם אני מועך את עצמי, אם אני לא מסכים, אז משהו אחר מועך אותי. לא קרה לכם, אפשר לדלג על זה, אתם אומרים, אתם לא מכירים? שלא חבר, אולי אני מכיר פעם. אבל... באים, הרבה שבושים באים לישיבה, אני אומר לו, למה אתה בפה אומר, כי כולם פה שמחים? אמרתי, לא, לא, קשה פה. אומר, כן, קשה פה, אבל כולם שמחים. אומר, לא, 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 אתה תבכה פה. אומר, כן, אבל זה יהיה בשמחה. אז זה לא תמיד יהיה בשמחה. אז יש זית, זית זה, זית מה עושים עם הזית? זית זה מה שמאפיין את עם ישראל, זית זה המילומה, זית זה החוכמה. איזה חוכמה? חוכמה של עמל, של עמל. למה שמן? כי בלילה במקום ללכת לישון, אתה מדליק את השמן ולומד, זה עמל, זה לימוד תבוני כזה, התבוננות. זה לא החליטה, זה לא השעורה, זה חוכמה אחרת. זה חוכמה של מרירות. אם אתה רוצה להגיע לשמן הגנוס בך, אתה צריך להסכים לעבור תהליכים ולעמוד מול מצבים שלא מוצאים לך, מצבים מרים, לא מתוקים, ממש לא מתוקים, ולאהוב אותם. מה זה לאהוב אותם? להאמין בהם, להתחבר אליהם. כדאי מאוד שנשתות בה. כבר גדלתי לחווה, לא? איך קוראים לזה? בוסטן, בוסטן. כל יהודי היה צריך בוסטן בחיים, באמת, זה ברור. הזית זה, זה זית זה להגיד, יש בתוכי שמן, ואני מסכים, כן. עכשיו, אני מסכים גם כן לטחון את עצמי ולמעוך אותי. אתם יודעים את תהליך הפקת השמן? ומאיחה, יש, טוחנים אותך מהר, ואחרי זה מועכים אותך לאט, לאט, וניגר שמן, ואתה מאבד, ויש גפת, ויש פסולת. ושוב, אני מוכן גם את הטעם של הזית. זה אפילו עושה לי יותר טעים. זה כמו שצבע ברוד. אין פה יותר מדי חבר'ה שלובשים. שאני לא יעלה על מישהו. שיהיה פה חבר'ה שלובשים ברוד. אבל זה פחות, עכשיו כולם מסתכלים. אני יש לי חסיים ברודות, אני אשר, אתם לא רואים את זה. אולי. אז כמו שאנחנו לא אוהבים ורוד יותר מדי, כי זה נראה לנו לא אמיתי ולא כן, אנחנו לא אוהבים מתוק יותר מדי. אנחנו צריכים את זה קצת משהו חריף. זה כמה כפיות של סחוג בשביל הדברים. אז צריך זית, כי אנחנו מבינים שחריף מוביל אותנו למקומות יותר עמוקים. אנחנו מבינים שהמרירות הזאת היא לא מהירות של... חוסר שמחה. נכון, זה לא נעים, אבל אתה אדם בוגר ובשב, אתה מגיע למצב לא נעים, אתה אומר, אני אלך לעבוד. אלך לעבוד על מערכות יחסים, אלך לעבוד על עבודה, אלך לעבוד על התורה שלי, אלך לעבוד על התפילה שלי. אני עכשיו לא בגפן, תהנה, רימון ותמר, אני עכשיו בזית. כן, נמשלו ישראל לזית, בוודאי. זית זה פרי שהוא פרי מה? וצובר בתוכו. וגם לשמן שיפיק, תפיק ממנו, אגיד לך, אתה לא הולך לישון? אתה הולך ללמוד. ולא תמיד זה לימוד שאתה זורם איתו ומתחבר. עמל, עמל, זה זית. אז יש לנו עץ אהוב בתוכנו שקוראים לו זית, ואנחנו מסיימים בתמר. אתם תעזרו לי עכשיו עם התמר. מה מאפיין את התמר? צדיק התמר יפרח, אבל למה? מה יש בתמר? אין לכם שום דבר בתמר? דבש, קודם כל יש דבש. דבש ממש.
מתוק מתוק, לא...
יותר מדי, אתה אומר.
לא יותר מדי, אבל ממש...
הסוכר של פעם לא עליהם סוכר, עליהם דבש. לתמר בכלל לא כתוב שזה תמר. זה הפרי היחיד משבעת המינים שלא כתוב תמר. כתוב דבש. כולם הבינו מה זה דבש. סילן. אז הוא ממתיקים, עוגות, לחם. הוא שם בפנים תמר. התמר הוא בניגוד לתאנה שאתה אוכל אותה שהיא מתוקה. התמר מתוק מדי. התאנה היא לא כל כך מתוקה. אז התמר הוא מתק, מתוק מדי, ואז אתה מפזר את המתיקות שלו בשאר הדברים. אבל מה עוד מאפיין את התמרים? נכון, מתיקות, דבש.
יש את הדקל שמשתמשים בהכל.
את הדקל שמשתמשים בהכל.
עץ מאוד גבוה.
עץ מאוד גבוה.
ג'וקי ברב,
לא? לא.
שוברין אחד.
לא מכיר לפחות. אני חושב שמה שמאפיין את תמר, שתמר צריך המון המון חום והמון המון מים. ממש הרבה מים. זה כמו יד דמיוניות, מישהו אמר לי לא האמנתי, פתחתי, בדקתי, תמר, תמר של פירות, שותה בימים שיש לו פירות, 400, בין 400 ל-700 ליטר ביום. ביום, כן. תבדקו אחר כך. רבינו, מה אתה אומר? אבל זה ככה, גם זה 400 ליטר ליום, זה מים מליחים קצת, זה מאגרי תהום, תמרים יש, איפה תמר יש? תמר יש, תראו, במקום שיש הרבה מים, אז קר, באירופה יש הרבה מים. אבל תמרים לא צומחים שם. רש"י לא ידע מה זה תמר, לא תוספות, מכירים את התוספות בעין ג' בשבת, דף עין ג' בעין ג'. הוא מסביר מה זה דש על לפי תמר, ואתה רואה שהתמרים שלנו היו מה זה לא. קיצור, בצרפת לא גדלים תמרים, נו, לא. גם בקריית ארבע, כן, לנוי, אבל לא לפירות. אז צריך המון המון מים והמון המון חום. חום כבד כבד. בארץ ישראל, שאני חושב עכשיו היא התמרים שלהם מספר אחד בעולם, בהגדרה, חלק גדול מהייצוא זה בערבית, לא כתוב ישראל. כי זה לסעודיה, הסעודיה עכשיו זה כבר בעברית. אבל אולי לאיראן מייצרים, אני לא יודע. אז תמר זה רק בשבר הסורי אפריקני, שחם חם חם מאוד, ואם יש לך מים. תמר זה נווה מדבר. תמר זה נווה מדבר. אתה הולך במדבר, מקום חם חם חם, ופתאום באמצע המדבר יש נווה מדבר. למה אתה הולך במדבר? כי אתה צריך ללכת במדבר. כי בחרת, כי יש לך תוכניות, יש לך יעדים. כי אכלת זית מקודם. אתה לא עושה רק מה שקל ונחמד. כי אתה מוכן לצאת לדרך ארוכה, לא פשוטה, לא ידידותי, מסובך, אבל יש לך יעד שלמענו אתה מוכן ללכת במדבר. ופתאום באמצע המדבר, אתה פוגש נווה מדבר. ונווה מדבר זה יריחו, עיסוק של נווה מדבר. נווה מדבר הוא סוג של משהו שהוא בתוך השממה, בתוך המוות, פתאום יש לך איזה תמר. נווה מדבר זה מקומות שממתיקים את החיים. החיים הם לפעמים מדבר, ובתוך המדבר הקדוש ברוך הוא שותה לנו תמרים, שהם זקופים, והם ישרים, והם לא מתפצלים, כמו ישר לאלוקים, שום דבר לא ישבור אותם באמצע. בתוך החיים אתה פוגש, אתה צריך לפגוש. תגלה את התמרים שבנפש שלך, תתגלה את התמרים שסביבך. תגלה מה עושה לך מתוק. זה לא תהנה, זה ימשיך להיות מר. אבל מה ממתיק לך? ממתיק לך את היום-יום. גפן לא בכל יום. אבל המתיקות של הדבש, לוקחים כפית של דבש ושמים בה. בתי, שיהיה. בתי החמוץ, בתי עם הלימון. יש משהו שהוא אמיתי, יש משהו שהוא חשוב. תמר כזה, הוא חום והוא מעניק חום. איזה חום כזה שאפשר לזלזל בו. אפשר להישאר עם החלטה לסורגת, עזוב את חמשת המינים, תהיה חזק. תוכל מה שחשוב, זוז קדימה. אבל שבעת המינים מספרים לנו על כל תחומי החיים כאלה, על כל המרחב, שהוא חשוב, חשוב בתוכנו פנימה. ועם אלה באח שלנו לנו בחוץ, כן. תחפש בתוך המדבר, נווה מדבר. כשאתה מגיע לנווה מדבר, אתה לא הולך להישאר שם. לא יכול להגיד סוף סוף, לא, אתה הולך לעבור אותו, אבל אתה מגיע לשם, אוסף כוחות, מתרפא, מקבל את המתוק הזה, קצת, וממשיך קדימה, אי אפשר לאכול תמרים יותר מדי, ככה הגמרא אומרת, אני מניח שככה לא אומרים בשטר. אתה מקבל, נווה מדבר זה משהו שמספר לך, עוטף אותך, נותן לך איזה קצת אנרגיה, תמר זה גם קצת אנרגיה, אנחנו אומרים לפני חדר כושר, תאכל תמר, גם הסוכר שלו הוא הסוכר הכי בריא, להפקת אנרגיה בגוף. אין לו כמעט תוצרי לבה, אם כבר אתה אוכל סוכר. אז סוכר, התכוונתי נפשי, רוחני, גם תאכל תמר, בטח שיש איזה קשר. אז השעה כבר מאוחרת. שבעת המינים שהשתבחה מארץ ישראל, זה שבעה מינים ריאליים, יש פה על השולחן. אבל הם גם בתוך נטיות חיינו. נתתי רק אלה כותרות קצרצרות. קחו, תעברו על זה, תחפשו, מה בתוככם מוזנח, מה בקושי רואים, מה התכסה כבר בחרולים ולא רואים אותו, והשנה שלנו תהיה הרבה יותר שמחה. יש מצווה בט"ו בשבט להתפלל שיהיה לכם אתרוג יפה. שיהיה לכם אתרוג יפה בעזרת השם. אמן.